טוב, שלום, ערב טוב. אחרי הפסקה די ארוכה אנחנו חוזרים לשגרה עד שבוע הבא יום העצמאות, אז נעשה עוד פעם הפסקה של שבוע. אני מקווה להשלים היום עוד כמה דברים פה במאמר של הרב על אוכלי הזמן ואוכלי הסלב, ואולי נספיק גם להגיד משהו ליום העצמאות. כן, בפעם הקודמת אנחנו ראינו את הזיהוי של הגריד, את אוכלי הסלב עם הכלכלה הקפיטליסטית. הנקודה שאני רוצה להשלים זה בעמוד 40 מפסקה ז'. כאן הגריד חוזר לתלות את תפיסת העולם הקפיטליסטית בהתבוללות או ביהדות הליברלית. כן? ויש פה דרשה די מפתיעה. הגריד אומר כך: וכמה גדולים דברי חכמים, וארון השם נוסע לפניהם דרך שלושת ימים לתור להם מנוחה. זהו הארון היוצא עמהם למלחמה, ובו שברי לוחות מונחים ומקדים לפניהם דרך שלושת ימים. בואו אני אשאל אתכם, את התעוררו קצת, איך אתם תופסים בני רוחכם את הארון הזה עם שברי הלוחות? איזה מין ארון זה? איזה רקע נשברו הלוחות? ואיזה רקע שומרים אותם? מה התפקוד הארון הזה?
זכר אחד,
כן. עוד מישהו? תחשוב קצת. מישהו באגף הזה? דיוויד, איך הבנת? איך אתה תופס בני רוחך את הארון של שברי לוחות? הוא נוסע לפני מחנה ישראל, אני רוצה שנראה את זה, כן? וארון השם נוסע לפניהם. איזה ארון? זה ארון השם. ארון היצא מן למלחמה, ובו שברי לוחות מונחים. אני חושב שלא רחוק הדבר שקוראים מדרש כזה, שהארון הזה מכיל בתוכו את לוחות הברית, וקדושתם קיימת גם כאשר הם שבורים. או כמעט הייתי אומר שהארון הזה פותר לחכמים בעיה גדולה, ואם הארון יוצא למלחמה, אז מה קורה בתוך המחנה? וזה שיש שניים זה מאוד נוח, וכמעט ברור הדבר במדרש שזה ארון קדוש, זה ארון שמכיל בתוכו את החפצה של הלוחות. אני יכול גם להוסיף במאמר מוסגר שהרב למב בהספד שלו על הגריד ציטט את המדרש הזה, לא יודע אם הוא הכיר את הקטע שמיד נקרא, והוא דיבר על השנים האחרונות של הגריד שבהם הוא היה חולה, הוא דיבר עליו כמעין שברי לוחות מונחים בארון, זה עדיין לוחות. אבל הגריד לוקח את ה מדרש הזה ואת שברי הלוחות הללו, וממשה ששובר את הלוחות ושומר עליהם בארון, תראו מי שובר את הלוחות ואיזה מין ארון זה. לא ארון נוסף שיוצא לפני המחנה, אלא זה ארון מתחרה. זה ארון שאנשים שוברים לוחות ושמים אותו בתוכו ומקעקעים את בירת היהדות, לא פחות ולא יותר. אני אקרא את זה ממנו, כי אני לבד לא הייתי דורש דבר כזה מעולם. ואבות, אומר הגריד, הליברליזם הדתי שיצאו לצייר לפני עם הניותה ונבלותה של מסורת אבות, ולעומתם יופיים וחינם של חיים חילוניים שנתקו מן העבר המורפל ונתפסו לעתיד מזהיר, לא חשפו את מעוויהם וזממת לבבם ולא הרטלו את תיאורי מחשבותיהם. פה חוזרים לטענה עתיקת יומין שנמצאת לא מעט במקורותינו, שהתכסיסים של האנשים שמערערים, רוצים לקעקע את בירת היהדות, הם לא מגלים את צפונות ליבם, כי אין לזה רייטינג, אין לזה קונים, אלא הם מכסים את עצמם בכל מיני תכסיסים. זה מתחיל בתיאורים של רב סעדיה בפירושו לשמות י"ב, שם הוא מתאר את תכסיסי הצדוקים. זה ממשיך ברמב״ם באיגרת תימן, מי שמכיר, שם הוא מתאר איך הגויים מנסים לקעקע את בירת היהדות בכל מיני דרכים, וממשיך כאן. וכאן חוזרים לאותה תפיסה שהייתה לגריד של היהדות הליברלית, שהוא לא נתן לה קרדיט, שזה בא ממניעים טהורים, שזה בא מתפיסת עולם שחיפשה רלוונטיות להלכה ולחיים הדתיים, וזה הכל תכסיס, כן? רצו רצו, כך או כך הוא מתאר אותם. לנשל את חיי האומה מקרקע המסורת הטהורה והנאמנה, ולטעתם באדמת נכר ברם, הסיסמה שבה דגלו, הכריזה בניגוד לכוונותיהם, התחדשות והתערות דתית, תחיית איש הדת ושגשוג רגשותיו. הוא מתאר את זה כתכסיס. מחוללי תורת התמיעה ידעו היטב, כי העם לא יזדקק לחילוניות מוחלטת וידתיות גמורה. ולפיכך, כשהופיעו על במת ההיסטוריה, נשאו את ארון הברית ולוחות העדות. וכבר העידו חכמי הקבלה והסוד כי אין הטומאה מתקיימת, אלא בזכותה של הקדושה. נדלג שתי שורות, גם הליברליזם הדתי וגם הטמאה הלאומית. גם העגל נבראו בכוחו של השם מפורש שהיה בארון. והארון הזה פרנס את תנועת תיקוני הדת ושלילת הלאומיות והשפיע עליה רוב טובה וברכה. ומה הטיבו של ארון זה? וכאן תראו איזה מפח, איזה פרשנות לשברי לוחות. זהו ארון ששברי לוחות מונחים בתוכו. שברי לוחות יכולים להצטרף לדיברות מסורסות, דתיות מזויפת ומצוות משובשות. הרבה מן העם לא הבדילו בין ארון ששברי לוחות מונחים בו לארון הברית המכיל לוחות העדות, שלא נתחללה קדושתם ולא נפגמה צורתם. לא היה בידי המון העם, לא מעקרון ההבדלה בדתיות אמיתית לדתיות מזויפת, ולא מסימני הכרת הפרצוף פניה של תסיסה רוחנית. ולפיכך נכשלו במה שנכשלו ונסחפו לדיאור מדומה וזוהר קסמים. וזו אחת הטרגדיות היותר נוראות שהתחלו בחיי האומה. וכאן הוא מתאר את הארונות כמתחרים האחד בשני, לא כמתפקדים במקביל ומשותף, אלא כמתחרים. שני ארונות היו מהלכים עם ישראל, ואני מדלג, כללת הדתיות המוטעה שנביאי השקר מתחפשים בה רובצת על העם. הארון עם שברי הלוחות נכנס ויוצא עם ארון זה, מתייחדת היהדות החילונית בייחודה הגורלי, ועל ידו יוצרת ערכי חיים חדשים, מושג שקרי ואידיאלי רוח. ובהמשך אני מדלג כבר לעמוד הבא, אתם תוכלו להשלים את זה לבד. אחרי שהוא ממשיך לבנות פה את הרעיון הזה, אז הוא מתאר את יחסי הכוחות בין שני המחנות. זה בפסקה הראשונה. בא בשעה ששברי לוחות שולטים בחיי העם, יותר פופולרי, יוצאים ונכנסים עמו, עומד לו ארון הברית לפנים מן הפרוכת בקרן זווית צר. העם השיח את דעתו מארון זה והדנו לגניזה בפינת סתרים חשוכה. זה שהייתה התורה נתונה בתוכו מונח באוהל מועד. הדא עוד הכתיב, ארון ברית השם ומשה לו משהו בתוך המחנה. אפשר לראות פה בעיני רוחנו תגריד, מסתכל על קומץ היהודים האורתודוקסים בבוסטון בזמנו, מישהו מדמה אותם לאוחזים בארון עם הלוחות השניים, כן? אבל עם הלוחות השלמים, והם באיזשהו קרן זווית, והם באיזשהו מקום שזה כמעט גנזו אותם, בעוד שהרחוב נשלט ודי אהרון שיודע להיכנס ולצאת, אותו אהרון שבעיניו מכיל את הלוחות השבורות המזויפות.
יש פה משהו שלילי במדרש.
אין.
נוצא לפניהם, בצור להם מנוחה.
אין. אני אמרתי קודם, אני הפניתי אליכם את השאלה עוד לפני שקראנו. אני באמת לא חושב שיש שום דבר שלילי במדרש. אני יותר בעיני רוחי רואה את הגריד דורש את המדרש. או בלשון אחרת, מה שהוא רואה לנגד עיניו, זה לא הפירוש הפשוט של המדרש אם יש דבר כזה. כן, יש דבר כזה, אלא לנגד עיני רוחו הוא רואה את תמונת העולם כפי שהוא חווה אותה. אפשר לראות פה את הגריד רואה את עצמו, בחינת משה רבינו, שיושב עם הארון האותנטי, עם הארון האמיתי, וכנגדו הוא רואה איזה ארון אחר. הוא לא רואה יהדות חילונית, הוא רואה יהדות ליברלית, קונסרבטיבית ורפורמית, שיש להם ארון, אבל מה יש להם בפנים? אם אני מבין נכון, יש להם לוחות שהם שברו אותם. לא הלוחות שנשברו על ידי משה רבינו שהוא שומר עליהם, אלא לוחות שהם שברו אותם. והגריד מזהה כאן בפרשת בעלותך, אוכלי הסלב הם הולכים בעקבות אותו ארון, ואוכלי סלב מסתכלים בארון העדות ונוסף מתוך רגש של ביטול ומסתימה. גם הארון, גם התורה וגם חכמיה נשארו לבדם באוהל מועד. זאת פעם אותו קומץ זה משנות ה-40 של יהודים אורתודוקסים. וארון הברית, אני דילגתי קצת, שהתורה נתונה בו, והנה התמונה של האמונה והביטחון של הגריד, שהאורתודוקסיות תסגשג. שופע כולו קדושה ואות טרנסצנדנטי, תובע ומת הציבור את עלבון השכינה ועלבון נשמת האומה. ארון זה הוא צנוע ביותר ונחבא אל הכלים. דורש הוא מעת העם את גישומו של האידיאל הגדול, קידוש החיים וקידוש העולם. כן, הוא ממשיך לגלגל את זה, ומפה בואו נעבור לעמוד 42. כאן הגריד מסיים את המסע.
אולי אמרתי את זה איזשהו פעם.
יכול להיות, כן.
מה הוא הקהל המיועד של המוסף הזה? מי היה קורא את זה בזמנו? שנות 40, זה היה לרבנים?
זה מוסף רבנים, כן. אבל, אבל צריך לשאול, כי קוראים דרשה שנתפרסמה בכתב עת, מצד אחד למי נאמרה ולמי כתב עת. כלומר, אם פשוט אמרתי דרשה, אז אני מפרסם, או שלנגד עיני רוחו יש את הקהל של ה... זאת שאלה טובה. אני גם לא יודע.
רבנים שהם רבני הקהילות האלו, ומנסה לעודד אותם.
זה נשמע ככה. אני חושב שזה נשמע ככה.
זה נשמע ככה.
דווקא הסוף של המסה מאוד לא עולה בקנה אחד עם דברים שנאמרו פה, כשלמדנו אותה על אהבת התורה וגאולת נפש הדור. אז למדנו באיזה שני שיעורים, שלושה אפילו, למדנו את תפיסת העולם של הגריד על טעמי המצוות. ראינו את ההתנגדות שלו הנחרצת לטעמים פרגמטיים, שהוא ראה בהם אמריקניזציה של התורה, חילון של התורה, וקריאה נרגשת לפיתוח תורת הקורבן, ולראות בתורה מי שמעניקה לחיים הדתיים לא תועלת גופנית חומרית, אלא כמי שמעניקה לחיים הגופניים משמעות וקדושה. זה דברים שעסקנו בהם בהרחבה, ודווקא סוף הפסקה מעמוד 42, אחרי שהוא מתאר את מלחמת התרבות בין אוכלי המן ואוכלי הסלב, שבעיני רוחו זו המלחמה בין היהדות הנאמנה ליהדות הליברלית, כשהוא בא למשוך קהל, לא יודע איזה קהל, כשהוא בא למשוך קהל לתוך מחנה אוכלי המן, הרי שהוא מביא את זה בטעמים פרגמטיים ולא בטעמים ערכיים רוחניים. כן, הוא מסיים את המסה בשאלה, זה בעמוד 42, השורה החמישית. כשאנו מסתכלים בגורלם של אוכלי מן ומקישין אותו לזה של אוכלי סלב, או ברוח כל המסה הזאת, מי שיש לו, היהדות הנאמנה מול היהדות הליברלית, או ברוח המסה הזאת, מי שרודף אחרי ממון, אחרי חיי החומר, או מי שמקדש את חייו. שאלה אחת מבצבצת ועולה. האם באמת נהנו אוכלי סלאמי לעולם הזה הנאה יותר מרובה מזה של אוכלי מן? הוא לא שואל מי חי חיים יותר משמעותיים. הוא שואל על אותו סקאלה, הוא מדבר, אני לכאורה הייתי לאור התפיסה הכללית שלו, מדבר על כך שצריך לדבר לא על סקאלת ההנאה, אלא על הנאה מול משמעות. אני חושב שהדברים שלמדנו אותם בזיקה להלוות התורה וגולת נפש הדור, הם דיברו ככה. הם אמרו, התורה לא באה לתת לי מסגרת להנאה מרובה יותר, התורה באה לתת לי מסגרת למשמעות אדרבה, אומרת לי, תקריב, תוותר, תהיה עבד השם, אתה תקבל עומק רוחני, קידוש החיים. וכאן, באופן מאוד לא אופייני להגות המאוחרת יותר, לא יודע להגיד, האם כבר בתקופה הזאת תמים הפרגמטיים נהדרים מאוד, אני לא יודע לומר, אבל מה שכן מאוד בולט, שכאן הוא מייחס לאוכלי המן ואוכלי הסלב אותו עולם מושגים. שניהם מחפשי הנאה, והשאלה הנאה של מי מרובה יותר, וכאן התשובה החד משמעית שהוא נותן, היא שהנאת אוכלי המן היא הנאה מרובה יותר. כלומר, במושגי ההנאה, אוכלי המן מגיעים ליותר הנאה. כן, בבקשה.
זה טכניקה רטורית, הוא עלי בדידיכם. עלי בדידי זה בסדר, אבל גם
לשיר אתכם
זה...
יכול להיות, יכול להיות. בכל זאת, אני יכול לומר עוד פעם, אני לפחות יודע שבתקופה המוכרת יותר, אפילו עלי בדידיכם, הוא לא אחז בטכניקה שכזאת. בסופו של דבר הוא בא ואומר, גם בסקלת ההנאה אוכלי המן נהנים יותר, כן? והוא מסביר את זה, חס ושלום, הוא אומר. גם אוכלי מן התענגו על הדר הבריאה, וזיווה מידה לא פחותה מאוכלי סלב. ברם, הנאת אוכלי מן הייתה מתוקנת ומוקצת, מצורפת ומלוטשת, הנאת אדם שחדר לתוך כבשונה של התאווה ועמד על צביונה. מעולם לא אסרה התורה על האדם הנאת העולם הזה, מעולם לא דרשה מאיתו סיגופים ועינויים. ויברך אותם אלוקים, אלוהים פרו ורבו, ואז הוא מביא את עם הנזיר. תורה הציפתה לנו להנות מן היצירה. ולברך על הלחם, על היין, על אילונות מלבבים, על בריאות נאות, על הים, על הירח וכוכבים. כל הקוסמוס טעון בריחה והלל ושבח. אמנם, ופה נמצא תמצית תפיסת העולם שלו, היום המאוחרת יותר. אסרה לנו תורה את ההנאה הפרועה, את ההפקירות שבתאווה, את התור שבתענוג ואת הבור שבעידונים. כשאדם נהנה מן העולם בהתאם להשקפת התורה, הרי הנאתו היא צנועה והנוגה שאין בה לא מבולמוס של הריות ולא מקדחת של גרגרנות. והמן כזרה גדו ואינו כן הבדולח. כלומר, החיים המקודשים של אוכלי מן כך וכך יפים ונעים. מה יפה היה המן ומה נהיה לו מושל הקדוש ברוך הוא שאוכלי מן נהנו ממנו. אכן, לא שלטו ברשות עולם זה היסטריה של תאווה ושיגון חמדת בשרים. הנאה מן העולם פירושה קידוש העולם ומלואו. אמנם כן, הנאת אוכלי סלב אינטנסיבית ביותר, מגרה את העצבים ומשקר את החושים, אבל נטולה יופי העידון, רכות הנאה הדינה והנעימה והאסתטיות שבחיים. האם מיני הוא עדיף? כשאוכלי מה נהנים מן העולם מתוך ברכה וקידוש, הרי רואים הם אבותה שעד כבוד השם שנצל עליו את נועם ההוויה בכל הודעה ותפארתה. ואוכלי סלב, הלוטים, אחרי אחר גרונם, כשהם עוסקים בצורכי הגוף, ראים להם בעולם על דל אדמות של הנימליות, טבע פרימיטיבית. אני בא קצת לנתח, כאילו מה עדיפות ההנאה של אוכלי המן ואוכלי הסלב, אפשר לשמוע פה כמה צלילים. מצד אחד, יש פה צליל שמדבר על כך, שכל אחד יש הנאה מסוג אחר. כאילו מדבר על כך שההנאה של אוכלי הסלב היא הנאה שאולי היא אינטנסיבית יותר, היא משקרת את החושים, אבל היא לא עדינה. יש בה משהו מן הגסות. לעומת ההנאה של אוכלי המן, שהיא הנאה יותר עדינה. ודומה לי שיש פה גם צליל נוסף, שהוא מזכיר אותו, והדברים נמצאים גם ברמז, מקום שהזכרתי אותו בשיעור בשבת, בחול המועד, מי שהיה. שם יש בזמן חירותינו שלושה עמודים על הכלכלה, ושם הדבר הזה נמצא. והוא לא רק לתאר את הגסות מול העדינות, אלא נקודה נוספת. והיא שהאדם שכל הזמן רדוף אחרי ממון, הוא לעולם לא שבע רצון. הוא לא עסוק בליהנות, כי הוא כל הזמן מדמיין שהוא יכול ליהנות עוד יותר. הוא כל הזמן מחפש הנאה נוספת. לעומת זאת, מי שיודע את גבול הריסון, הרי שהוא מתמקד, הוא מתרכז בהנאה שהוא כרגע שואב אותה ויונק אותה, ואין לו בולמוס שהוא יחפש דברים נוספים. כך למשל מופיע כאן בזמן חירותינו, אני מקריא, הוא כותב כך: כל דבר שאדם עוסק בו חייב להיות מוגבל, מתוחם. התבונה לעולם איננה רודפת אחר האינסופי, ועם זאת רונק לאדם גם הדמיון, שהוא מעצם טבעו חסר גבולות. האדם בעל הדמיון מבקש להגיע אל קיום בלתי מוגבל. הוא חסר מנוח, לעולם אינו שבע רצון. הוא לא שבע רצון, למה? לעולם אינו שמח. הוא תמיד מצוי בתנועה, עורך ניסוי אחר ניסוי. ובהקשר הזה הוא מתאר אדם שאין לו גבולות בחיים, שהוא לא יכול ליהנות ממה שהוא השיג. הוא לא נהנה מהבית היפה שיש לו, כי הוא חולם על בית יותר יפה. הוא לא נהנה ממערכת היחסים הזוגית שיש לו, כי הוא חושב אולי מי יודע מה מאחורי הפינה הוא יכול למצוא איזושהי הנאה יותר גדולה. הוא לא נהנה משום דבר, כי כל הזמן הוא חושב שיש עוד. וכך הוא מתאר את זה כאן בהמשך. השילוב בין התבונה האנושית לדמיון האנושי הוא דבר נפלא. אם נפעל על פי עקרון העומר, עמידה הגבול, יוכל האדם הכלכלי להתרומם על גבהים נהדרים. חטא הוא לזנוח את התבונה ולהיכנע לדמיון. בסופו של דבר משלם האדם הכלכלי בעל הדמיון לבקש להשיג את הכל מחיר יקר במושגים של חוסר מנוח ותסכול. דברים דומים שנרמזים בחלקם גם כאן, שסופם של דברים, הקריאה המרכזית שיש כאן בסוף המאמר הוא לכך שחיי הקודש הם חיים לא רק שהם נכונים יותר מבחינה רוחנית, אלא גם מבחינת המושגי הנאה האנושית, נותנים לאדם סיפוק במה שיש לו, נותנים לאדם הנאה עדינה, הנאה שנותנת לו סיפוק רב. מה שאני רוצה לסיים, ברשותכם, זה בזיקה לדברים שהוספתי בשבת. האידיאל של המאמר הזה הוא אידיאל של אוכלי מן, של לחם מן השמיים. זה האידיאל. כן, ראינו כאן העמדה של תפיסה שיש אימות בין תפיסה של לחם מן השמיים לעומת לחם מן הים, וקריאה לחיים של לחם מן השמיים. אני בשיעור בשבת, אני לא יודע כמה מכם היו, אני אקצר בזה מאוד, גם השעה אומרת לי לעשות את זה, דיברתי על כך שדומני שהאידיאל של התורה זה לחם מן הארץ ולא לחם מן השמיים, אבל יש לתורה אידיאל אחר, והוא שהכלכלה תהיה ניזונה ממטר השמיים, לא לחם מן השמיים, אלא מטר השמיים. כשהמטר הזה בגן עדן, המטר שהתורה מדברת עליו הוא גשם. לדורות, כלכלה ארץ ישראלית שניזונת ממטר השמיים. דווקא המן, לתקופה מאוד קצובה וקצרה, גם שם היה מטר השמיים, שם הקדוש ברוך הוא המטיר לחם מן השמיים. אבל זו תקופה קצרה, מדודה של 40 שנה, שנועדה לתת לקח, לתת משמעות דווקא לתקופה האידיאלית שבה חיים, בכלכלה שבה האדם מוציא את לחמו מן הארץ. אבל שהלחם הזה שיוצא מן הארץ הוא ניזון ממטר השמיים שהקדוש ברוך הוא ממטיר על העולם ושהוא ראוי לו. מה שאני רוצה לציין בקצרה, שדיברתי בעיקר בשיעור בשבת על הדברים בהקשר הארץ ישראלי, אני לא רוצה כל כך להיכנס לעימותים בין תורת ארץ ישראל, תורת הגולה, למרות שאמרתי שזה קצת תורת הגולה, אני אומר בכנות. אני רוצה רק דבר אחד קצר בהקשר של מדינת ישראל, גם לקראת יום העצמאות שאנחנו מתקרבים אליו. טוב, הדברים כאן נאמרו בעיקר על חברה חקלאית. דומני שלדברים האלה יש משמעות גם היום, כאשר אנחנו עוסקים בכלכלה יותר עירונית, שהיא בעלת אופי יותר מסחרי, בעלת אוריינטציה יותר מופשטת. וזה אולי אחד מהדברים הגדולים היום שמבדילים לפי מיטב הבנתי בין החיים בגולה לבין החיים בארץ. ורוב מי שיושב בחדר הזה שעלה ארצה, ודאי אם הוא עלה בגיל מבוגר ולא כמו שאני עליתי בגיל צעיר, אולי הוא גם חווה את הדבר הזה על בשרו. כשאדם יהודי חי לו בחוץ לארץ, הכלכלה, החברה, המדינה היא בסדר של דבר, היא לא שלנו. אוקיי? אז יהודי אמריקה אוהבים את אמריקה, אבל בסדר של דבר כשאדם מפתח את הכלכלה האמריקאית, הוא מפתח את אמריקה, וכשאדם פועל שם במרחבי החיים, במעגלי החיים, הוא יכול לנהוג בצורות מוסריות. אני לא אומר שאין לדבר הזה משמעות וערך, אבל בסופו של דבר הוא בונה חברה בעלת ערכים, אולי חברה דמוקרטית, ערכית, אבל בונה את החברה האמריקאית. כשאדם חי במדינת ישראל, גם בתוך הכלכלה המודרנית שלה, הרי שכל פעילות כלכלית, כל פעילות מסחרית, היא חלק מבניין של המדינה, היא חלק מבניין האומה. ואם אנחנו שואלים את עצמנו איך אדם חותר להענקת משמעות לחיים הכלכליים שלו, הרי שבפיתוח הכלכלה של המדינה היהודית, במתן מקומות עבודה ליהודים, בבניינה של ארץ ישראל, בביסוס מדינת ישראל, יש לזה משמעות מאוד גדולה. גם אם הפעילות הכלכלית נראית ביסודה של דבר פעילות שהיא סתמית, נשמע לכם מוזר, אבל אפילו בתשלום מיסים הדבר הזה אפשר לראות אותו. מספרים באגדות על אבא שלי, אני לא יודע אם זה נכון, אבל זו אגדה יפה, שכשהוא עלה ארצה הוא הלך למס הכנסה וביקש לשלם מיסים. אמרו לו, תחכה לנו, אנחנו כבר נמצא אותך. אמרו להם, תראו, כל חיי שילמתי מיסים לממשלת ארצות הברית. עכשיו תראו, אמריקה היא מדינה של חסד, אין לי ספק בדבר הזה. ועדיין הוא אמר, אני סוף סוף זכיתי, והמיסים שלי יכולים להיות משולמים למדינה יהודית, המיסים שלי הם חלק בבניין של עם ישראל, אני רוצה לשלם. הם לקחו ממנו, אל תלכו. אבל באמת אני חושב שזאת נקודה שהיא מאוד מרכזית, שביסודו של דבר יהודי הגולה, גם אם הם מזדהים עמוקות עם המדינה שהם חיים בתוכה, הם חיים באיזשהו, הייתי אומר, איים של פעילות יהודית ואיזשהו כפל זהויות מסוים. ואחד מהמשמעויות העמוקות של החיים בארץ במדינה היהודית זה היכולת לצרף את המעגלים, את היכולת לא להיות רק יהודי בבית הכנסת או יהודי בבית באמריקאי בחוץ, אלא היכולת להיות יהודי במכלול שלם ולהיות שותף לבניין של עם, של אומה. אנחנו היום מוצאי יום השואה, 65 שנה אחרי ששרפו יהודים באירופה, להיות שותף לתקומת ישראל, והדבר הזה הוא בא למשמעות מאוד מאוד עמוקה, ואשרינו שזכינו לכך. עכשיו אנחנו נסיים בזה. מה שאני רוצה להציע הוא שבשיעורים הקרובים נעזור קצת את העיסוק בגריד, אני רוצה איזה שניים, שלושה שיעורים, כמה תורות שלי על כלכלה, אם תרשו לי. בעיקר אני רוצה, אם זה הולך איתכם ביחד, בעיקר לקרוא כמה אגדות של חז"ל, שסיפורים בספרות חז"ל, שדומני שיש בהם התעסקויות עומק במה זה כסף ומה היחס הנכון אליו. אני אקח איזה שניים, שלושה שיעורים. בפעם הבאה אני רוצה ללמוד יחד את הסיפור של יוסף מוקיר שבת. אני מניח שהסיפור מוכר לכם מכועסו חכמינו, אז אני אביא אותם לשיעור, בסדר? נראה שהסיפור הזה מכיל בתוכו, לפחות מפי מיטב הבנתי, כמה דברים מאוד משמעותיים לגבי כסף והתפיסה הנכונה לגביו, מי הקדוש ברוך הוא נותן כסף, איך להשתמש בכסף. אחרי זה נתגלגל עוד כמה, בסדר? לא, יאללה טוב.
שאלה שאלה.